ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה ודברי שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו אמו. אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת, או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. פרשה הזאת, פרשת עבדים, עבד עברי, היא פותחת את שרשרת המצוות בפרשת משפטים. פרשה שנקרא השבת, נמצא 53 מצוות, כאשר הראשונה שבהם היא ההתעסקות בעבד עברי. ההתעסקות בעבד עברי מופיעה פעם נוספת בקטע השני בפרשת ראה, שם נאמר כי אם מחר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאמך. כי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו מצונך, מגורנך, מעקבך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. כשאנחנו מעיינים בפרשה שלנו וגם בפרשת ראה, שבה התורה עוסקת בעניינו של עבד עברי, התורה מציינת, וכדאי לסמן את זה בקו, גם בפסוק ב' בקטע הראשון, כשהעבד משתחרר, אומרת התורה, ובשביעית יצא לחופשי חינם. הוא יוצא לחופשי. אותו דבר פסוק ה', אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. זה חוזר על עצמו בפרשת ראה בקטע השני, כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשביעית תשלחנו חופשי מאמך. וגם תחילת הפסוק הבא, כי תשלחנו חופשי מאמך. זאת אומרת, התורה נוקטת בשחרורו של עבד את הלשון חופשי, הוא יוצא לחופשי. אבל ישנו פעם נוספת שבה התורה עוסקת בשחרור עבדים, וזה בפרשת בהר. שם מספרת לנו התורה, מספרת לך שבע שבתות שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. זאת אומרת, בשנת היובל ביום כיפור תוקעים בשופר, ומה קורה אז? וקידשתם את שנת החמישים שנה, כדאי לעשות קו, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. מה זאת אומרת דרור בארץ לכל יושביה? יובל יתהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. איזה איש שב אל משפחתו? העבד. הוא יוצא ביובל. אז מעניין, אז כאשר התורה עוסקת בפרשת שחרור עבדים, פעם התורה קוראת לשחרור חופש, יצא לחופשי, ופעם התורה קוראת לשחרור דרור, וקראת דרור בארץ. שאלתנו הראשונה היא, מהו ההבדל בין חופש לדרור? כשהתורה עוסקת בפרשת שחרור עבדים, היא משתמשת בשני מטבעות לשון, חופש ודרור. אז מהו ההבדל בין החופש לדרור שהתורה מציינת בפרשת שחרור עבדים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, מיד בתחילת הפרשה, כותב לנו הספורנו בקטע הרביעי, אומר לך כלל, לפני שאחל לפרש. זאת אומרת, לפני שאני אסביר את כל הפרשה, אומר כלל. כי כל משפט או מצווה, כל אחד עומד בפני עצמו. ואם יכולנו למצוא טעם, למה דבק זה המשפט אל זה, או זאת המצווה אל זאת, נדבק בכל יכולתנו. ואם לא יכולנו, נחשוב כי החיסרון בא מחוסר דעתנו. זאת אומרת, אומר הספורנו, ומיד נראה את זה עוד ראשונים, אותו דבר, כל המצוות בפרשת משפטים, זה למעשה שרשרת של מצוות. קיים קשר בין מצווה למצווה. אז אם אנחנו מוצאים את הקשר, יופי. אם לא, זה לא כי אין קשר. יש, רק אני לא מצאתי. כך אומר הספורנו. ובכיוון הזה, הוא למעשה ילך וינסה לפרש את כל השרשרת של המצוות. אותו דבר אומר גם הרמב"ן. וכך כותב הרמב"ן בקטע החמישי, וזה יוביל אותנו לשאלה השנייה. כותב הרמב"ן, כי תקנה עבד עברי. התחיל המשפט הראשון בעבד עברי. זאת אומרת, המצווה הראשונה בעבד עברי. מפני שיש בשילוח העבד בשנה השביעית זכר כדי לעשות קו ליציאת מצרים, כנזכר בדיבור הראשון, כמו שאמר בו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ועבדך השם אלוקיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. ויש בה עוד, קו נוסף, זכר למעשה בראשית, כשבת, כי השנה השביעית לעבד שבתון ממלכת אדוניו כיום השביעי. ויש בה עוד שביעי בשנים, שהוא היובל, כי השביעי נבחר בימים, ובשנים ובשמיתו. והכל לעניין אחד, והוא סוד ימות העולם, מבראשית עד ויחול. ולכן, המצווה הזאת ראויה להקדים אותה, שהיא נכבדת מאוד. רומזת דברים גדולים במעשה בראשית. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, הסיבה שפתחנו בפרשת עבדים, כי עבדים מזכירה לנו את מעשה בראשית, והיא מזכירה לנו גם את יציאת מצרים. וזו מצווה חשובה. ולכך החמיר בה הנביא מאוד, ואמר, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, מקץ שבע שנים תשלחו איש את עבדו ואיש את שפחתו, וגזר בעבורה הגלות, כאשר תגזור התורה גלות על שמיטת הארץ. אחד הסיבות לגלות כי לא שחררנו עבדים, כמו שיכתוב עוד בעזרת הצור. וכאשר השלים המשפט, המצווה הזאת, בעבדי העברים, החל במשפט, לא תרצח, שהיא החמורה, ובכבוד האבות, כיבוד ההורים, ובלא תגנוב, וחזר למכה איש, בלי שימות בה, ואחרי כן לרציחת העבד, שהיא חמורה ממיטת הולדות, ואחרי כן לעברי ישראלים ועבדים, שהוא הזיק אותם, ואחרי כן לנזקי בהמות במיטה, וכל הפרשיות בסידור ובכוונה נכונה. פורש. אומר לנו הספורנו, יש כאן סדר. אומר לנו הרמב"ן, יש כאן סדר. הקושי שאני מבקש לשאול על דברי הרמב"ן, הרמב"ן פותח ואומר, המצווה הראשונה היא שחרור עבדים. למה? כי היא מאוד חשובה. מה היא מזכירה? יציאת מצרים ובריאת העולם, מעשה בראשית. אני לא מבין. יש מצווה, נדמה לי, יותר חשובה משחרור עבדים. כי היא נוהגת למעשה אצל כולנו. שחרור עבדים זה מצווה שלא קיימת. גם כשהיו משחררים עבדים וקונים ומוכרים, לא כולם קונים ומוכרים עבדים. יש מצווה שכוללת את כולנו, ויש בה זיכרון ליציאת מצרים, וזיכרון למעשה בראשית. זוהי מצוות השבת. אז מה תגידו? כבר דיברנו על שבת בפרשת ויתרו. זה טוב היה, אבל הבעיה היא שבסוף פרשת משפטים, הנה, בקטע השישי, לרגע אחד, פסוק י"ב, רואים? כדי לעשות שם קו, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. למען ינוח שוכה וחמוכה ונפש בנמתך והגר. אז התורה הרי כן מזכירה את מצוות השבת עוד פעם, איפה? בפרשת משפטים. אז אם פה מזכירים אותה, נדמה לי, היה הרבה יותר מתאים שעם המצווה הזאת נפתח את הפרשה. כי יש בזכר ליציאת מצרים, יש בזכר למעשה בראשית, היא נוגעת לכולנו כל שבוע. אז אם הסיבה להתחיל בשחרור עבדים, כי היא מזכירה יציאת מצרים ומעשה בראשית, הרבה יותר מתאים להתחיל במה? במצוות השבת. והרי היא מופיעה בפרשה, למה לא נפתח בה? למה היא צריכה להיות בין המצוות שמסיימות את הפרשה? זוהי שאלתנו השנייה על דברי הרמב"ן. שוב, הרמב"ן מציע שהמצווה הראשונה שבה התורה פותחת, מצוות שחרור עבדים, זה בגלל שיש בה זיכרון ליציאת מצרים ומעשה בראשית. אם זוהי הסיבה, היה הרבה יותר מתאים להתחיל במצוות השבת, שנוגעת לכולנו תמיד, וגם בה יש זיכרון ליציאת מצרים ולמעשה בראשית. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה השלישית, כשמסתכלים על סט המצוות בפרשת משפטים, רואים דבר מעניין. רוב המצוות שייכים לחלק חושן משפט. נזיקין, אדם חופר בור, חייב או לא חייב, שור שנוגח, טעם או מועד, אדם מזיק את חברו, אדם מזיק את רכוש חברו, אדם מזיק את בהמת חברו. רוב המצוות, רוב הדינים, הם עניינים של בן אדם לחברו, ענייני נזיקים. אז אם כך, למה לכל השרשרת המצוות האלו, פתאום, לקראת הסוף, שוב פעם, מכניסים את מה? את השבת. בקטע השישי שראינו, פסוק ב', ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, מה עושה השבת? ויותר מזה, פסוק תדבב למטה, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, עוד קו לעשות. בכלל, כל הרגלים, מה הם עושים פה פתאום באמצע פרשת משפטים? איך זה מתחבר? מאוד מאוד לא מובן. וזוהי שאלתנו השלישית, מהו הקשר בין מצוות השבת והרגלים לכל שרשרת המצוות בפרשת משפטים, שרובה עוסקת בענייני נזיקין, איך פתאום השבת נכנסת לכאן עוד פעם. במיוחד שכבר הזכרנו אותה רק אתמול בקבלת התורה. זוהי שאלתנו השלישית. שאלה רביעית ואחרונה, אחרי שהתורה עוסקת בשבת, וברגלים, ומזכור מה אמר לנו הרמב"ן והספורנו, יש פה שרשרת, אז נקרא את סוף השרשרת של המצוות, פסוק יוטט, למעלה בצד שמאל, זה ההמשך של הקטע השישי, פסוק יוטט, מה נאמר שם? ראשית, ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. יש מצווה להביא ביקורים. מה זה קשור? אז אומר על זה רש"י, בקטע השביעי, ביקורי אדמתך, הרי קודם הזכרנו את מצוות השמיטה, אז החידוש הוא, אף השביעית חייבת בביקורים. לכך נאמר, אף כאן ביקורי אדמתך. שאף על פי שבשנת שמיטה הכל הפקר, אבל ביקורים אדם חייב לתת. שואל המהר"ל בגור אריה כאן בפרשה, וזוהי שאלתנו הרביעית, שאלת המהר"ל, טעות סופר, בקטע השמיני, טעות סופר הוא. איך שייך שיהיה השביעית חייב בביקורים? איך קורא אני כאן, ואתה הבאתי ראשית פרי האדמה אשר נתת לי? הדעה לא נתן. זאת אומרת, שואל המהר"ל, איך בשנת שמיטה אפשר להביא ביקורים? הרי כשיהודי מביא ביקורים למקדש, מה הוא אומר? הבאתי מראשית פרי האדמה אשר נתת לי, זה לא שלי, כי הרי השנה כל אחד יכול להיכנס לשדה שלי. אז איך אפשר להביא ביקורים? ובכלל איך זה מתחבר פה עם כל הנזיקים והמזיקים השונים של כל הפרשה? פתאום ביקורים עוד יורד כאן. מה הפירוש הדבר? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק בפרשה, פרשת משפטים, ונראה פה דבר פלאי, פלאי פלאים, שכמובן יורד, יורד אלינו ממש לימים שבהם אנחנו נמצאים. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע שהתורה עוסקת בפרשת שחרור עבדים, פעם היא משתמשת בלשון חופשי, ופעם חופש ופעם בלשון דרור, מה ההבדל בין חופש לדרור? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, למה המצווה הפותחת היא דווקא שחרור עבדים, התעסקות בעבדים, ולא בשבת? הרי אותו רעיון יש גם בשבת, זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים, ושבת היא יותר גדולה וחשובה ונוגעת לכולנו יותר משחרור עבדים. אז למה בזה דווקא התורה פותחת לדברי הרמב"ן והסברו? ושאלה שלישית, מה הקשר בין שבת ורגלים לכל שרשרת המצוות של הפרשה שרובה בענייני נזיקין? ושאלתנו האחרונה, איך באמת יש חיוב להביא ביקורים משנת שמיטה? הרי אי אפשר להגיד, האדמה אשר נתת לי. אלה הם השאלות. אז בואו נתחיל, נלך לאט לאט, ונראה פה מה מגלים לנו רבותינו הקדמונים, ונראה פה דבר פלאי פלאים. כדי לברר את הסוגיה הזאת, אנחנו דווקא נתחיל דרך השאלה הראשונה, ודרכה נבנה את כל התמונה. דרור, מה פירוש המילה דרור בלשון הקודש? המילה דרור בלשון הקודש, יש לה מספר פירושים. וכאשר בלשון הקודש למילה אחת יש מספר פירושים, פירושו של דבר שכל פירוש משלים את הפאזל של המשמעות של המילה. זאת אומרת, כל הפירושים ביחד מתחברים אחד עם השני. זה לא אחד סותר, אלא הכל מתחבר. אז בואו ונראה. הפירוש הראשון של המילה דרור בלשון הקודש זה נקי מזיוף. נשמע מוזר. שומעים? הפירוש הראשון של המילה דרור בלשון הקודש זה נקי מזיוף. איפה רואים את זה? הנה, פילי פלי. דבר שהוא לא מזויף, נקי. אין בו זיוף. איפה רואים את זה? בקטע השני, אומרת לנו התורה, פרשת כי תשא, וידבר השם אל משה לאמור, ואתה, קח לך בסמין ראש, מור דור. אז פה, תראו פה דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה מה לקחת? בסמין ראש. מה זה בסמין ראש? מה יהיה הבושם הראשון שתיקח כדי לעשות את הקטורת? הבושם הראשון שתיקח קוראים לו מור. איזה סוג של מור? מור שהוא דרור. אנחנו בדרך כלל רגילים להגיד מור דרור. כן, זה אילו זה סימן כזה, זה סוג של בושם. לא, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לקחת בסמים. הראשון ברשימה, בסמים ראש, הראשון ברשימה זה מור. מה זה, איזה סוג של מור? דרור. מה הכוונה? אומר על זה הרמב"ן בקטע העשירי, לכך אמר מור דרור, שיהיה נקי מן הזיוף, שמזייפין אותו תמיד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזהיר את משה, שאתה הולך לקנות את הבושם שנקרא מור, תיזהר, יש הרבה זייפנים, תקנה את המור הנקי מן הזיוף, האמיתי, תקנה את זה, שזה יהיה מור דרור. אז מה פירוש המילה דרור? מפורש, נקי מזיוף. לפילי פלאים. זה הפירוש הראשון של המילה דרור. בסדר? ברור? נלך הלאה. עוד פירוש יש למילה דרור, וזה חופש. זה כבר מכירים יותר. הנה, ישעיהו הנביא בא לבשר את בשורת הגאולה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, בקטע 11. רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי, לבשר ענבים שלחני, לחבוש למשברי לב, לרפא את החולים, לקרוא כדי לעשות קו לשבועים דרור, לתת לשבועים דרור. לתת להם חופש, ולעשורים פקח כוח. זה הקדוש ברוך הוא שולח את ישעיהו, מה? הוא מבשר שהנשברי לב יהיו בריאים, וביחד איתם השבועים יקבלו מה? חופש. עוד פירוש למילה דרור. דרור זה שם של ציפור. הנה, בקטע ה-12 נאמר בתהילים, למנצח על הגיטית לבני כוח מזמור, מה יגידות משכנותיך, שם צבאות, נחשפה וגם קלטה נפשי, לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל אל כל חי, גם ציפור מצא בית דלסות קו, ודרור כן לה, אשר שאתה אפרוכה על מזבחותיך, שם צבאות מלכי ואלוהי. אז הנה לנו הפירוש השלישי של המילה דרור, ציפור שקוראים לה בשם דרור. מה אמרנו? מה הפירוש הדבר? מה הקשר בין כל שלושת ההסברים למילה דרור? זה פילי פלאים. פילי פלאים. איך כתוב? מה קורה בשנת היובל? מה נאמר בקטע השלישי? פסוק י' וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו. מה זאת אומרת? כל אחד חוזר למה? לבית שלו, לשדה שלו. אומר רשי, פילי פלאים בקטע ה-13, ושבתם איש אל אחוזתו, שהשדות חוזרות לבעליהם. פילי פלאים. רשי אומר בדיוק הפוך מהפסוק. הפסוק אומר, כל אחד שב למה? לאחוזתו. אומר רשי, לא, השדות חוזרות לבעליהן. מה אומר פה רשי? זה פילי פלאים. אומר רשי, יובל זה לא לעשות רוורס ולחזור 49 שנה אחורנית, לאיפה שהייתי בשעה שמחרתי את הבית. יובל, פירוש הדבר, שהשדות חוזרים לבעלים. לא האדם חוזר לשדה. אדם שחוזר לשדה הוא, פירוש הדבר, ממונו, רכושו, כספו, שולט בו. קובע לו את סדר היום, מלחיץ אותו, מריץ אותו. אדם ששולט על ממונו, אדם ששולט על רכושו, הוא קובע מה יהיה סדר היום. הוא קובע מה יהיה קודם, מה יהיה אחר כך. הוא לא נותן לממון שלו לשחק איתו. הוא לא נותן לממון שלו להוציא אותו מדעתו, לרוץ, 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 ולעשות את הער הירוק של הכסף גבוה יותר. לא, יש לו ממון, יופי. שישמח, שיהנה, אבל הוא מחליט מה לעשות איתו. הוא לא נותן לו לקבוע לו את סדר היום. יובל, פירוש הדבר, כשאדם מבין שאחוזתו חוזרת אליו, שהשדה חוזר אליו. לא הוא חוזר לשדה. הוא לא מתחיל שוב פעם לעבוד עבודת עבד, להיות משועבד לזמן ולממונו ולכל. יש לו, עם מה שיש לו, הוא יבנה סדר יום כזה, שידע מה ראשון ומה אחרון. כשאדם חי בצורה כזאת, יש לו דרור. איך כתוב שמה? ביובל אמרנו, הוא קראתם דרור. מה יש לו אז? הוא נקי מזיוף. כשאדם שולט בממונו וברכושו, הוא חי חיים אמיתיים. אבל אדם שממונו שולט בו, וזה מטריד אותו ומעסיק אותו כל הזמן, אז הוא חי בזיוף. אולי הוא משחק כלפי חוץ שהכל בסדר, אבל הוא יודע שזה זיוף. אדם ששולט בממונו, שולט ברכושו, יודע להעמיד את התורה על כל דבר בסדר עדיפות נכון, הוא נקי מזיוף. לא יש את הדרור. אדם כזה שיש לו דרור, יש לו את ה... הוא נקי מזיוף, כי הוא חי בצורה נכונה, מה הוא מרגיש? חופש. הוא מרגיש חופש. הוא באמת חופשי. ולא רק שהוא חופשי, אלא הוא בדיוק כמו ציפור דרור. מה המיוחד אצל ציפור דרור? זה פילי פלאים. כשמסתכלים על הפסוקים, אז אומרת לנו, אומר הפסוק בתהילים, פסוק ד', גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה. מהו ההבדל בין בית לבין כן? שלבית יש גג. לכן של ציפורים אין גג. זה פתוח. יש את המקום שבו הביצים נמצאות, האפרוחים, הגוזלים, גדלים, עד שמפים. יש ציפורים שצריכים בית, אבל ציפור דרור לא צריכה בית. היא צריכה מה? כן. זאת אומרת, אין גג. אין משהו שחוסם בין הציפור לבין השמיים, לבין מה שלמעלה. שאדם באמת מבין שאחוזתו שווה אליו, אדם שמבין שהוא צריך לשלוט באמת בממונו ולא שממונו ישלוט בו, הוא מרגיש בן חורין, הוא מרגיש באמת, כמו שראינו, חופש, והוא גם מרגיש ששום דבר לא מבדיל וחוצץ בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש קרוב יותר, הוא מרגיש שמח יותר, הוא מרגיש שמה שהוא עושה זה באמת טוב יותר. לכן, כמה נפלא, יש בית אחד בכל העולם שאין בו גג. כל בית נורמלי יש בו גג. יש בית אחד מאוד מאוד נורמלי שאין בו גג. והבית הזה זה בית המקדש. שם אין גג. שם אומרת המשנה באבות, כשיורד גשם בחורף, האש על המזבח לא נכבט. זה אחד מהניסים שיש במקדש. עוד אומרת המשנה באבות, כשיש רוח, אז האשן שעולה מהמזבח נשאר ישר. הוא לא זז עם הרוח. שם הכל פתוח. כי בבית הזה, שם באמת מרגישים חופש. שם באמת מרגישים כציפור דרור. שם באמת מרימים עיניים, זה ישר ישר. תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. זה בית המקדש. ולכן, כמה נפלא שהיום שבו באמת כל אחד תואם טעם של דרור, שהוא מחובר באמת, כמו שצריך לקדוש ברוך הוא, של חופש, שאין שום דבר שחוצץ בינו לבין הקדוש ברוך הוא. מתי זה? ביום כיפור. אז הכל בצד, לפחות ל-24 שעות, והאדם מרגיש קרוב יותר. ולכן הפעם הראשונה בתורה, שאנחנו מוצאים את יום כיפור, איפה זה מופיע? ביחד עם הקטורת. כי כשמדברים על יום כיפור, מדברים על מה? על הדרור. איך אומרת התורה בקטע 14? ועשית מזבח, מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, אמר אורכו ואמר אורבו, רבו היה ומתיים קומתו, ממנו קרנותיו וציפית אותו, זהב טהור על גגו, ואת קירותיו סביב, ואת קרנותיו עשית לו זר זהב סביב, לא תעלו עליו קטורת זרה, ועולה ומלחה ונסך לו, תסחו עליו, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה, יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא להשם. מה עושה הכהן הגדול ביום כיפור? עם מה הוא נכנס לקודש הקודשים? עם הקטורת, עם המור דרור, עם מה שנקי מזיוף, עם זה הוא נכנס. זה היום כיפור. אז לכן, מה שביום כיפור מרגישים בגדול, אפשר למעשה להרגיש כל שבת. מה קורה בשבת? נאמר בקטע ה-15, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. וביום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה וכולי. הששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כותב רש"י בקטע ה-16, כשתבוא שבת יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תערר אחר המלאכה. בשבוע האדם הוא כמו עבד. הוא עובד לפעמים כעבד. אבל מה הוא צריך להרגיש בשבת? ועשית כל מלאכתך. כל המלאכה נגמרה. הכל, שום דבר לא השארתי, הכל עכשיו נקי. אז לכן, שיש את ההרגשה הזאת בשבת, אז מה שרים בשבת? דרור יקרא לבן עם בת. למה שרים דרור יקרא לבן עם בת? כי בשבת גם כן אפשר לטעום את הדרור. אפשר לטעום את ההרגשה, אין מחיצה. יש כן, גם ציפור, יונה מצא בו מנוח, ושם ינוחו יגיעי כוח. מה שיום כיפור עושה לשנה, שבת עושה לשבוע. את התחושה הזאת של הדרור. אותו דבר, מצאנו את זה בעוד מקום, בשעה שקיבלנו את התורה. בשעה שקיבלנו את התורה נאמר בקטע ה-17, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. אומרת המשנה באבות, אל תקרי חרות, אלא חירות. שאין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. אם כך, זה פילי פלאים. כשיצאנו ממצרים, יצאנו לחופש. יצאנו ממקום מסוים. יצאנו לחופש. כשקיבלנו את התורה, הגענו לדרור. שם הבנו שאנחנו בעצם נקיים מזיוף. שם הבנו שהחיבור האמיתי, אין לך בן חורין, אלא מי שמחובר לתורה, מי שעוסק בתורה, מי שמתקבל, רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אז יציאת מצרים זה לצאת מי? קבלת התורה זה ללכת למה? לדרור. אנחנו חיים בעולם לחופש, מעבדות של עבדי הזמן ולהיות עבדי השם. זה הדרור. ולכן כשהתורה מחליטה לפתוח את פרשת משפטים מיד אחרי קבלת התורה, ואלה המשפטים, פותחת התורה, איך אומר הרמב"ן, באיזה מצווה? במצוות עבדים. כי רק לפני 7 שבועות יצאנו לחופש, ורק היום הבנו מה זה דרור, שקיבלנו את התורה. אז דרך מצוות עבדים, דיני עבדות, אנחנו לומדים באופן מוחשי, אנחנו יכולים באמת לראות את ההבדל הגדול, איך יוצאים להיות עבדי זמן ונעים עבדי השם. נכון, גם בשבת יש את זה, ללא ספק. אבל יצאנו מבית עבדים, את זה טעמנו למעלה מ-200 שנה, את זה חווינו וראינו איך באמת אפשר לשנות סטטוס. אם יודעים באמת להיות מחוברים לדרור ולא להסתפק רק במה? בחופש. ולכן כמה נפלא, הראשון שמלמד אותנו מה זה באמת חופש, מה זה באמת חופש אמיתי, זה להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה הדרור האמיתי. הראשון שמלמד אותנו את זה זה יצחק בשעת העקדה. איך אומרת התורה? שאברהם מניח את יצחק על המזבח ועומד לשחוט אותו בקטע ה-19. השטח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. למה הכפילות הזאת, אל תשלח ידך ואל תעש לו מאומה? כותב רש"י בקטע ה-20, אל תשלח לשחוט. אמר לו, אם כן לחינם באתי לכאן, אעשה בו חבלה והוציא ממנו מעט דם. אמר לו, אל תעש לו מאומה, אל תעש בו מום. אברהם אבינו חס וחלילה לא מחפש להוציא דם מיצחק. אברהם הבין שיצחק בעקדה הגיע באמת לדרור המוחלט. הוא התחבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר אברהם, ריבונו של עולם, אני רוצה את הכוח הזה להשאיר לילדים שלי. שגם הילדים שלי יתעוררו מדי פעם להתחבר למי שצריך. איך אני אעשה את זה באופן מעשי? אולי קצת דם אני יוציא? אומר לקדוש ברוך הוא, איך תעשה את זה? הנה, יש פה עיל. תעקוד את העיל. ואם אתה רוצה שזה יישאר לדורות, אני אגיד לך איך משאירים את זה לדורות. אותו עיל שאתה תופס, איך אתה מצליח לתפוס אותו? הרי עיל בורח מהר, כי מה קרה לו? הוא נאחז בסבך וקרנב. קח את הקרן. ואם השופר הזה תלמד את הדורות הבאים, זה יעורר אותם. מה זה באמת נקי מזיוף? קול של שופר תמיד יחבר אותם אליי בחזרה. ולכן כל פעם שעוסקים בדרור יש שופר. יום כיפור, איך אומרת לנו התורה? וקראתם דרור בארץ, אז מה עושים ביום כיפור? ועברת שופר תרועה. שבת, דרור יקרא לבין מבט, יש גם דרור בשבת. מה עושים ביום שישי לפני שבת? אומרת הגמרא, דינה דגמרא בקטע 21, תנה דלי רבי ישמעאל, שש תקיעות תוקים ערב שבת. התחיל לתקוע התקיעה הראשונה, נמנעו העומדים בשדה מלהדור, מלחוש, מלעשות כל מלאכה שבשדות, ואין הקרובים רשאים להיכנס עד שיבואו רחוקים. תקיעה ראשונה מפסיקים לעבוד, אחר כך החנויות פתוחות, התריסים מונחים, תוקים עוד תקיעה, סוגרים את החנויות, אבל עדיין החמים נמצאים על האש, על גבי קירה, והגדרות מונחות, תוקים עוד תקיעה, מסלקים את הכל, ואז מה עושים? מדליקים נרות שבת, ותוקעים, מראים, ותוקעים, ושובתים. איך מקבלים שבת? על ידי מה? על ידי תקיעה. איך קיבלנו את התורה בהר סיני? מה נאמר? ויוצא משה את העם לקראת האלוקים בקטע 22 מן המחנה, והתייצאו בתחתית ההר. היי כל השופר, פסוק יוטט, הולך וחזק מאוד. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, אומרים חזל, הנותן אמרי שפר, בקטע 23, אילו דברי תורה שניתנו על ידי שופר, שנאמר וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר. אז כל פעם שמתחברים למקור, כל פעם שמבינים שהחיים האמיתיים זה לא להסתפק בחופש, אלא חופש אמיתי זה הדרור, זה נקי מזיוף, וזה כאשר אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, ויחד עם זה תמיד מופיע מה? מופיע השופר. לכן התורה נועלת כמעט את כל פרשת משפטים, כל ענייני חובל ומזיק, עם מה התורה נועלת? עם שבת ורגלים. שאלנו, מה פתאום השבת והרגלים, איך זה מתחבר? כי כשיהודי מבין שהמטרה היא זה להתחבר לקדוש ברוך הוא, וזה למעשה מה שמחבר את כולם, זה מה שמצרף את כולם, כשמבינים את זה, אז בעצם מבינים, יש משהו פנימי שמחבר אותנו, שמצרף אותנו. מה שחג מגלה כלפי חוץ, כולם אוכלים ביחד, שותים ביחד, שבת מגלה כלפי פנים. הכוח של השבת זה ללמד אותנו, יכול להיות להיות מחלוקות, יהיה דין תורה, שור שנגח, יהיה בור, יהיה חובל, יהיה מזיק, אבל אחרי הכל צריך לזכור, כל הוויכוחים זה רק באופן חיצוני. יש משהו פנימי הרבה יותר חזק, הרבה יותר אמיתי, שהוא נקי מזיוף, שהוא מחבר את כולנו ביחד. אז לכן, עם זה, התורה כמעט מסיימת את פרשת משפטים. וכדי לחזק את זה, אומרת התורה, אתה יוצא בשנת השמיטה, אתה עוזב את השדה, אתה לא בעל הבית. לא מספיק שאדם מרגיש שהוא לא בעל הבית. הוא צריך גם לעשות מעשה שיזכיר לו שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית. איזה מעשה? הוא יפקיר את כל הפירות, כולם ייכנסו ויקחו, אבל אף אחד לא ייגע בביקורים. קדוש ברוך הוא, כל דבר מתחיל איתך. הדבר הראשון שלך גם בשנת השמיטה. כולם ייכנסו ויקטפו את הפירות, אבל כולם ייזהרו לא לגעת באותו פרי שיש מסביבו איזה חוט אדום שמזכיר לכולם זה ביקורים, ואת זה האדם יביא למקדש. זה כל פרשת משפטים. וכשמבינים את זה, אז עוברים לסוף הפרשה, שמה אומרת לנו התורה בקטע השביעי למעלה, בפסוק י"ז, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. האדון, תואר מאוד מעניין שמקבל הקדוש ברוך הוא. התואר הזה מופיע בעוד כמה מקומות. מה פירוש האדון? אומרים חז"ל בקטע 24 בילקוט שמעוני, הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ. אמר רב שמואל בר נחמני, כל מקום שנאמר אדון, עוקר דיורים ומכניס דיורים. וזה בניין אב לכולם. עוקר כנענים ומכניס ישראל. אדון פירוש הדבר, בעל הבית. שאנחנו באמת מבינים וזוכרים שהוא בעל הבית. לא האדמה, לא הרכוש, הם בעלי הבתים עלינו, אלא אנחנו שולטים בהם. אנחנו קובעים את הסדר היום שלנו, לא הם קובעים לנו. אנחנו לא עבדי הזמן, אלא עבדי השם. אז פתאום מתגלה אדון כל הארץ, והוא מראה באמת איך אפשר להזיז דיורים, להכניס דיירים אחרים ולהוציא דיירים שאנחנו מאוד מעוניינים שיהיו במקום אחר, כי זאת הארץ אשר הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, ליצחק וליעקב. לכן זה כל השרשרת שבעצם עניינה בא ללמד אותנו מראשיתה ועד סופה. להיות בן חורין זה להבין יש משהו שמחבר את כולנו. כשמבינים את זה הכל נראה אחרת. לכן כמה מעניין כותב הרב קוק בתף רי צד ג' דבר שנוגע ממש לימים שלנו. דומה לנו שעינינו מחולקים משני מחנות, תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו, והם חרדים וחופשיים. שמות חדשים אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. מה קורה? אני עניני ממחנה זה. השני אומר, גם הוא, אני עניני ממחנה זה. וכל אחד ואחד מרוצה מעמדתו. הרי זה סותם את הדרך של התיקון, של השתלמות משני הצדדים. החרד, כלומר מי שחושב את עצמו שהוא שייך למחנה זה שקוראים לו חרדים, הרי הוא מביט הבתה מלמעלה למטה, אל המחנה השני החופשי, ובמה שנוגע למחשבות של תיקון, של חיפוש מעשים, של תשובה, הלא מיד הוא שולח סקירת עין, מבט, אל המחנה השני, העומד לפניו בכל מערומיו מתורה וממצוות, והוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה הלא שמי דרושה. עליהם הדברים מכוונים, להם ולא לא. והחופשי, כלומר, מי שהוא עומד בזה המחנה, שהוא מתאמר בשם, בשמו המודרני הזה, הרי הוא בוודאי חושב שכל הרעיון של תשובה, הרי הוא נוסח חרדי, שאינו שייך לו כלל. נמצא שמכאן ומכאן, הננו עומדים כרחים, ומוצא לרפואת מחובינו הנפשיים מאין יבוא. זה עיכוב אחד. ועוד עיכוב שני, מה שהוא איננו קל מן הראשון, כמו קיר ברזל, עומד בפנינו בין מחנה למחנה. באמת, לא שני מחנות, כי אם שלושה מחנות עניינו מונים. מסורת ישנה היא שציבור כולל במובנו ראשי התיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל זהו דווקא תואר אישי. ועל כל אדם בפרט למדנו שאפילו כל העולם כולו אומרים לו צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. וטוב מאוד לאדם שיהיה שקוע לחשב חשבון עצמו, לחטט במומיו הנפשיים ולהביט בעין יפה על אחרים, שיכול באמת להיות שיש במצפונם גם אוצר טוב סמוי מן העין. לכן כמה נפלא איך קראנו בתחילת הקטע השני, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו. כשאנחנו מבינים שאנחנו ציבור צדיקים בינוניים ורשעים, זה ציבור. אבל כשלא מבינים את זה, אז מה קורה? רובץ, הכל רובץ. רובץ זה ראשי תיבות, אומרים הקדמונים, רשעים, בינוניים וצדיקים. כשהכל הפוך, אז הכל באמת הפוך. ולכן, זה הפרשה באה ללמד אותנו, לדעת, להבין שאנחנו ציבור, לראות את נקודת הפנים שמחברת את כולנו. ואם מותר לי, עוד שתי דקות. אנחנו נמצאים עכשיו בשבועיים מאוד מעניינים. יש כמעט כל ערב, ובטלוויזיה למי שרואה, ובעיתון למי שקורא, וברדיו למי ששומע, רעיונות, אינטריוויוס, עם האסטרונאוטים שנמצאים בחלל. אחד מהם ישראלי, אילן רמון. כבר בשבוע שעבר הוא היה צריך לעשות דבר מאוד מעניין באחד מהרעיונות איתו, וזה נדחה, וזה יהיה השבוע. ונדמה לי שמה שהוא הולך לעשות מקופל במה שדיברנו. שם במרילנד, איפה שבודקים את כל הניסיונות שהוא עושה, יושבים קבוצה של מדענים שהם מקבלים את האינפורמציה ממנו, הם שואלים אותו והוא עונה, הם עונים והוא שואל. ראש קבוצת המדענים הוא פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, לא שומר תורה ומצוות, אדם נחמד מאוד, קוראים לו פרופסור יהויכין יוסף, זה השם שלו. מה הקשר שלו לאסטרונאוט? לא רק שהוא החונך שלו, יש עוד קשר מעניין. אותו יהויכין יוסף היה במחנה השמדה בברגן בלזן. הוא היה שם קרוב לגיל בר מצווה. באותו מחנה, באותו צריף, היה איתו הרב של הולנד, הרב דסברג. הוא הבין שהילד הזה עוד מעט נהיה בר מצווה, והוא הכין אותו לבר מצווה. והנה לילה אחד, רבע לשלוש לפנות בוקר, קר מאוד בחוץ, מישהו מהיר אותו ואומר לו בוא. מיד יורד, הוא לא צריך להתלבש, כי הרי הוא ישן עם הבגדים, עומד באמצע הצריף, יש שולחן, ארבע נרות דולקים, באמצע נמצא ספר תורה קטן, החלונות מכוסים עם סמיכות, כדי שלא יראו בחוץ כלום, ועומדים מסביב יהודים, ואומר לו הרב דסברג, היום זה הבר מצווה שלך. מתחילים להתפלל, מישהו נוקש בדלת, הם נבלים, מי בא ברבע לשלוש לפנות בוקר, מה קרה? אולי גילו אותם, חלק ברחו בחזרה על המיטות, מישהו ניגש לפתוח את הדלת, רוח קרה, נכנסה פנימה, זאת הייתה אמא שלו. באה לברך אותו מזל טוב, הצליחה איכשהו להגיע. כמובן, הם לא נתנו לה להישאר שם, כי אחד החוקים החמורים במחנות ההשמדה היה שאסור לאישה להיות במחנה של גברים. היא הייתה צריכה לחכות מאחורי הדלת. התפללו, והוא קרא בתורה הקטנה הזאת, שבה הוא למד לקרוא. הרב דסברג לימד אותו בתורה הזאת לקרוא. כשהוא גמר, והתפילה נגמרה, כל אחד אומר לו, אתה עכשיו גבר, אתה בר מצווה, יכלו לו מזל טוב, אחד נתן לו חצי נקניקייה, אחד חצי פרוסה, אחד כמה קוביות של שוקולד. ואומר לו הרב דסברג בסוף, תראה, אני לא יודע מה יהיה איתי, אתה אבל צעיר, יש לך סיכוי גדול להישאר, קח את הספר תורה הזה, ותספר מה קרה לך, איך הייתה לך בר מצווה. אחרי זה, הוא יצא החוצה, אמא חיכתה מאחורי הדלת, השקע אותו, הוא ליווה אותה עד שער המחנה, והצד השני, חזר לעבודה היומיומית, ואת הספר תורה הזה לוקח איתו. קטן, בכיס. אחרי כמה חודשים נרצח הרב דסברג, וכמה שבועות לאחר מכן, קורא לו פתאום אחד מהגיסטאפו ואומר לו, מפקד המחנה קורא לך, מפקד המחנה קרא לו לאחיו, ואומר לו, למה לא אמרת לי שאתה לא יהודי? שאתה נתין זר. התברר לו שהדוד סידר להם דרכונים מזויפים מדרום אמריקה, וככה הם יצאו, עלו לרכבת, עברו ברחבי גרמניה, הגיעו לאיזה תחנה, ראו איזה יהודי, הולך על ארבע בין הקרונות, הסתכל בקושי זז, התקרבו אליו, התברר זה היה אבא שחיפש את אמא, כי גם לאמא סידרו את הדרכון וגם לאבא. בקיצור, הוא יצא, השתחרר, והספר תורה איתו. הוא לא אמר כלום, לא לאשתו, לא לבניו, לא לנכדיו, וכשנכדיו הגיעו לגיל בר מצווה, הוא אומר להם את הסיפור עם הספר תורה. והם מחליטים לעשות ארון קודש קטן בבית, עשו איזה סעודה, והניחו אותו שם. שאילן רמון בא ללמוד אצלו מה הוא צריך לעשות בחלל. אחד הביקורים, פתאום הוא ראה את הארון עם הספר תורה. שאל אותו, מה זה? אז הוא מסביר לו, וגם הוא לא שומר תורה מצוות. הוא מסביר לו, מה זה? הוא מאוד התרגש. הוא אמר לו, זה דבר רציני מאוד. צריך לעשות עם זה משהו. לא יודע מה, אבל צריך לעשות. אחרי כמה חודשים, הביקורים הנוספים שהוא בא אליו ללמוד, הוא אומר לו, אתה יודע, חשבתי מה לעשות עם זה. רק אם תהיה מוכן. אני אקח את זה איתי לחלל, ואני אראה את זה משם. ובאחד המסיבות, כי לכל אסטרונאוט יש אפשרות לקחת 10 פריטים, והאחד זה כאילו ההפתעה שהוא עושה. ואני אראה לכולם, אני אגיד להם, תראו, זה מה ששומר עלינו, זה מה שמחבר אותנו, זה מה שמוביל אותנו קדימה. התורה הזאת, ואני אספר עד כמה שיתנו לי בזמן שיהיה לי, מאיפה הגיע הספר התורה הזאת. איך כתוב שמה? אצל אברהם ומשה, שיצאו ממצרים, נכנסו ויצאו ככה כמו שנכנסו, כי אברהם הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים ויוצא אותו החוצה, הוציא אותו מחללו של עולם. אצל משה כתוב נטה ידך על השמיים, הקדוש ברוך הוא הראה לו מלמעלה, שניהם הייתה להם שליטה גמורה בחומר, כי שניהם היו מלמעלה. פעם ראשונה מהם שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, שגם התורה אנחנו רואים בעין שלנו איך היא מחוץ לחללו של עולם, איך היא גדולה מהחיים. נדמה הרבה פעמים של התורה אין רייטינג גבוה אי שם איזה מחנה השמדה, מה כבר יישאר מזה? אבל יושב בשמיים משחק לעמו, הוא יודע שהבן חורין האמיתי זה מי שיודע להחזיק את זה, מי שיודע להכניס זה לכיס שלו. אז עומדים שני יהודים שיש להם אורח חיים לא של תורה ומצוות, אבל יש איזה משהו שמחבר אותם כמו דבק ומביא אותם למסקנה, את זה צריך להראות לכל העולם. זה ציבור, זה הציבור שלנו, זה נקודת הפנים שמחברת, שמצרפת את כולנו ביחד. זאת כל הפרשה. את זה מבקשת התורה מיד אחרי קבלת התורה ללמד אותנו. וכשמבינים את זה, אז מגיעים לסוף פרשת משפטים. ומה אנחנו אומרים שמה? כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע מפורסם, זה לא ביתרו, זה למשפטים. שמבינים באמת איזה כוח, איזה דרור, איזה נקי מזיוף יש בתורה, איזה חופש, איזה ריח נפלא יש בתורה הזאת. אז כל העם עונים יחדיו ואומרים נעשה ונשמע.